אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
איתנו עכשיו מי שהיה שר הביטחון, היום בין המפגינים בתל אביב, משה בוגי יעלון, בוקר טוב לך.
בוקר אור אריה.
איפה עובר הקו האדום של המחאה האזרחית שהיא הולכת ומתרחבת כפי שאנחנו רואים? כבר הפגינו 130 אלף מפגינים בכל רחבי הארץ, יותר מ-100 אלף רק בתל אביב, בשתי הפגנות בהבימה וברחוב קפלן מול קריית הממשלה. איפה הקו האדום? מה אפשר לעשות, מה לגיטימי לעשות ומה לא, לדעתך?
אני חושב שעצם העובדה שאתמול יצאו הרבה יותר מ-100 אלף איש להפגין, לא רק בתל אביב אלא בעוד ערים בארץ, מצביעה על זה שעם ישראל התעורר. זה לא היה מובן מאליו שאנשים יבינו שבעצם לא הולכת להיות פה רפורמה משפטית, אלא הפיכה משטרית מדמוקרטיה לדיקטטורה.
אתה חושב שאנחנו הולכים לדיקטטורה?
אם ראש הממשלה, ששולט היום גם בכנסת, הרי אין אצלנו הפרדת רשויות בין רשות מבצעת לרשות מחוקקת, כי אם יש לו רוב קואליציוני אז הוא שולט בכנסת, רוצה להשתלט על הגוף היחידי בהפרדת רשויות שעוד עצמאי, וזה הרשות השופטת, לא סתם להשתלט, גם על ידי זה שהוא ימנה שופטים, הוא, ובמיוחד הוא, בממשלה של עבריינים, הוא יקבע מי הוא יהיה שופטים, אם הם יקודמו או לא יקודמו, איך שופט ישפוט אם הוא חושב על קידומו באופן אובייקטיבי. וזה נכון לגבי יועצים משפטיים שהוא נאמנים אישית, ופסקת התגברות. איפה היה את הדבר הזה? ברור שזו דיקטטורה. זה קרה בהונגריה, זה קרה בפולין, זה גם קרה בגרמניה בשנות ה-30. ולכן ברור...
גם אתה הולך לגרמניה בנושא? זה מאוד רגיש פה כשמדברים על גרמניה.
אני יודע שזה רגיש.
אדם הפסיד רמטכ"לות בגלל זה, קוראים לו יאיר גולן, אתה יודע.
אני חייב להגיד את זה. הרי זה מה שקרה. מה קרה שם? קודם כל השתלטו על הרשות השופטת. ואז אין שום ריסון, אין שום איזון ובלם. עכשיו מבינים את זה גם הייטקיסטים, מבינים את זה גם משפטנים כמובן, מבינים את זה בעלי עסקים. הרי אם נהיה דיקטטורה, הכלכלה תיפגע. הנה שני נגידים כתבו הבוקר מאמר על זה.
בידיעות אחרונות.
אנחנו כבר נפגעים. תשאלו את הייטקיסטים מה קורה מבחינת השקעות בארץ. יש פה בלימה. אנשים אומרים, רגע בוא נעצור. אם תהיה פה דיקטטורה, כל נושא זכות הקניין ייפגע. מה, אנחנו נשקיע פה ובסוף הממשלה תלאים את זה? הנה בהונגריה עכשיו יש מצוקה בתקציב המדינה, מחליט שם ויקטור אורבן לדרוש מהעסקים לשלם יותר. למה? כי יש חסר כסף. למה חסר כסף? כי אנשים לא משקיעים בשוק שהוא לא חופשי, במדינה שהיא לא דמוקרטית. ולכן אני חושב שזו מחאה שתלך ותתגבר כמו שראינו משבוע לשבוע, ואני מעריך שבסופו של דבר גם אנשים ינקטו צעדים, הייטקיסטים יכולים לקבל החלטה להשבית, עורכי דין כבר השביתו לשעתיים.
נראה שההסתדרות לא הולכת להשבית שום דבר. ארנון בר דוד לא בעניין.
אני מקווה שגם ההסתדרות תבין שאם תהיה פה דיקטטורה, אז היא לא רלוונטית. כנראה שזה עוד לא נפל האסימון שם.
עכשיו, אנחנו רואים שבסוף השבוע, אם אתה חושב שזה בגלל ההפגנות, נתניהו קודם כל יפטר היום את דרי, את השר אריה דרי, מתפקידיו בממשלה, העניק גיבוי לשר הביטחון יואב גלנט מול בצלאל סמוטריץ' בעניין המאחז הבלתי חוקי הזה, אור חיים. יכול להיות שבכל זאת מישהו פה חושב שנית ונעצר?
הרי אנחנו נמצאים בסחרור. עצם העובדה שבהסכמים קואליציונים נתניהו בעצם מכר את הכל לכל מי שרצה, בין אם זה כספים שהחרדים לא חלמו עליהם, או בין אם זה לתת לסמוטריץ' אחיזה בנושא התיישבות ומינהל אזרחי, זה יכול להתקיים בכלל? איך יכול להיות שלרמטכ"ל או לאנשים מתחתיו יהיו שני שרים? היה ברור שזה הולך להיות קאוטי. כנ"ל לגבי איתמר בן גביר, לגבי פלוגות מג"ב. איך זה יכול לעבוד? הצבעתי על זה מיד, זה לא יכול לעבוד. אבל בשביל להימלט מספסל הנאשמים, ראש הממשלה מוכן למכור את הכל, גם דברים שהוא לא יכול לעמוד בהם.
אבל הזכרתי שתי החלטות חדשות שלו, שמראות שהוא, אחרי שהוא חתם, ויש לו כבר ממשלה, הוא פועל אחרת עכשיו.
תראה, הוא לא יכול שלו לפעול אחרת. הרי להקים יישוב ביהודה ושומרון, זה מחייב החלטת ממשלה. ברור לחלוטין שמה שקרה ביום שישי במאחד, הוא בלתי חוקי. מה יכול לעשות אם זה שר ביטחון? מה יכול לעשות רמטכ"ל עם הצבא, פיקוד המרכז? מה עושה המשטרה של בן גביר, שהיא זו שפינתה? לכן יש פה דברים שהם גורמים לסתירה. עכשיו תחשוב על האנשים למטה. מצד אחד הם מבינים שצריכים לקיים את החוק, מצד שני שומעים כל מיני קולות כמו בן גביר בנושא להשתלח במפגינים, מכתזיות, לאסוף דגלים, שאומר לו המפכ"ל. זה לא חוקי, אין חוק שאומר לאסוף דגלים. ולכן אנחנו נמצאים במצב כאוטי. אני מזכיר, זה תוצאה של הסתבכות של איש אחד, שלקח את המדינה כבת ערובה, הוביל אותנו לחמש מערכות בחירות, 3 שנים בלי תקציב, ועכשיו מנסה להשתלט על הרשות השופטת בדריסה עם הדיני. טוב שיש היום נשיאת בית משפט עליון ויועצת משפטית לממשלה, שעומדות איתן עם עמוד שדרה, ואני חושב שהמחאה גם נותנת להם רוח גב, שלא יחססו להמשיך בדרך הזאת עם העמידה איתנה להגן על הרשות השופטת.
אתמול בנאום שלך בהפגנה, משה בוגי אלון, אתה הזכרת את העבר הצבאי המפואר שלך, ואמרת כך, אני מעיד בזאת מתוקף ניסיוני הפיקודי, שאם חלילה תצלח מזימת העבריינים, כך אמרת, וישראל תהפוך לדיקטטורה, לא יזנקו יותר הרבבות אל האש. למה התכוונת?
שמעת אתמול את הסופר דוד גרוסמן.
בוודאי.
על התחושה של אנשים רבים שהם חשים כגולים בארצם. עכשיו אני שומע את זה מכל עבר. אני מדבר עם נוער לפני גיוס, אני נשאל שאלות קשות. אני שזינקתי לאש מלחמת יום הכיפורים כאיש מילואים, והיה לי ברור שאני מזנק אל האש. כי האמנתי בהנהגה שהיא של מדינה דמוקרטית. הכרסום באמון בהנהגה, משום שהשיקולים שלה הופכים להיות לשיקולים מושחתים. מה זה הסיפור הזה עכשיו עם דרי? מוצאים כל מיני קונוקטורות, הבן שלו יחליף אותו, הוא ימשיך להיות בקביל. נאמרה אמירה מאוד ברורה שלא צריך בשבילה משפטנים.
אבל יש פה רמז בדברים הללו תהיה קריאה אחריי ואף אחד לא יבוא? כלומר, סוג של סירוב פקודה בעצם? לא הסתערו הרבבות מול האויב?
אריה, אני לא קורא לסירוב פקודה. דברים קורים. אני רואה אנשי מילואים שמחזירים דרגות. סינים. אני שומע אנשים שאומרים, יקראו לנו, אנחנו לא נבוא. אני שומע על אנשים שעוזבים את הצבא עכשיו.
ומה אתה אומר להם? אתם עושים טוב?
קודם כל, שזה אנחנו יוצאים למחות, כדי להגן על המדינה, ואני משוכנע שננצח. לא יכול להיות שהדבר הרע הזה שקורה כאן, ינצח וימחק את החלום הציוני. ולכן אנחנו, אתם במתאים, לא יכולים למחות. אני יוצא לרחוב כדי להציל את המצב. האנשים שיוצאים לרחוב יוצאים מאותה תחושה, ואם לא כולם יודעים לבטא את זה באופן הזה. תסתכל על הצבא של פוטין, דיקטטורה, צבא עלוב, וזה נובע מזה, כי כשאין ביקורת גם, והכל מטוטה מתחת לשטיח, אין להם גם אלה מנושה, שאני שיבחתי אותה הרבה פעמים כשהיא ביקרה אותי, כרמטכ"ל, ואמרתי לה, לא ידעתי, טוב שחשפת, אני אתקן את זה, כך מתנהלים בדמוקרטיה, בדיקטטורה, השליטה בתקשורת, רוצים לסגור את התחנה שבה, להשתלט על התחנה שאנחנו מדברים בה כרגע, היה ניסיון שלו להשתלט על גלי צהל בתקופתי ולא נתתי, כשהתקשורת לא חופשית, כשהרשות השופטת היא לא עצמאית, והכלכלה היא לא חופשית, זה הידרדרות, כן, שתפגע בחלום הציוני. לכן אני חושב שכרגע הדרך של הציבור זה לצאת למחות, יותר אנשים מבינים את זה, וכן, אנחנו נפעל ונעשה את כל שצריך כדי להציל את המדינה.
והנשיא הרצוג שמנסה איכשהו להגיע לידי הידברות, להביא את הצדדים לשיח, גם בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, קרא לכך בתחילת הכהונה של הממשלה הזאת, כשהוצגה התוכנית של שר המשפטים יריב לוין, זה חסר סיכוי, חבל על הזמן, אתה אומר בוגי.
אני חושב שגם הנשיא כבר אמר, הפערים גדולים מדי, אני לא רואה לזה סיכוי. בני גנץ הציע, מי ידף אותו? מימין נתניהו. הם דורסים בכוונה תחילה כדי להעמיד אותנו במצב שבו נתניהו יוכל להימלט מספסל הנאשמים, השרת שנקרא דרעי יוכל להיות מוכשר, זה על ידי דריסת הרשות השופטת. את זה צריך להבין הציבור, ועל זה הציבור צריך לצאת ולהגן על הדמוקרטיה, על הערכים הדמוקרטיים, כי אם זה לא יקרה, אנחנו נידרדר לשפל שלא היה כמותו.
והיית קורא לנשיא המדינה להתייצב בצד של המפגינים, של המחאה, או באמת לנסות איכשהו לאחות את השברים?
אני כן הייתי מצפה לאיזושהי אמירה שבאה בעצם המצפן שלנו מגילת העצמאות. המצפן שלנו זה מדינה יהודית ודמוקרטית, שברור לחלוטין שיש פה דריסה של העקרונות הכי בסיסיים של מדינה יהודית ודמוקרטית. הערכים הכי בסיסיים, כן? ערכים שאפילו אמריקאים כבר מאירים לנו עליהם. אני חושב שכן, הנשיא צריך להשמיע את קולו בצורה מאוד ברורה, כמצפן, כאמירה ערכית, עם כל הניסיונות שלו לפשר שלדעתי הם חסרי תועל.
משה בוגי יעלון, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב, שבוע טוב.
תודה, שבוע טוב, שנדע באמת ימים טובים.